יאללה, התחלנו. אנחנו מתקדמים בעזרת השם. עדיין המהויות, איש ואישה. אנחנו צריכים להשלים כמה דברים מהנושא הקודם, מהדף שמחולק עכשיו, שכותרתו ג', ואחרי שנסיים את זה, נתחיל היום את הדף שכתוב שם למעלה ד', החלק הרביעי של הנושא. אז תחזיקו עכשיו את הדף שכתוב עליו ג', זה דף דו צדדי. אני גם לא זוכר איפה בדיוק הגענו שם. אני חושב שאנחנו בצד השני של הדף, אם אני לא טועה, איפשהו שם. אז אנחנו למדנו בסוף השיעור הקודם, שאלנו את עצמנו, מי מנהיג את מי? כן? מי מנהיג את מי? מי מוביל? הראש או הצוואר? הזכר או הנקבה? הקדוש ברוך הוא או עם ישראל? מי שמוריד את השפע, מי שיוצר אותו, מוריד אותו, או מי שלוקח אותו, מעבר אותו ויוצר ממנו חיים? אז באמת, כמו שדיברנו, אין פה שאלה של עליונות, אלא שאלה של שיתוף פעולה, משום שביהדות אדם שווה זכר פלוס נקבה. וכמו שבין הקדוש ברוך הוא לעם ישראל, שאלת העליונות לא קיימת, אלא קודש בריך הוא ראיתה וישראל חד. אותו דבר, איש ואישה חד. זה מציאות אחת שעובדת ביחד כדי להשרות שכינה בארץ. אם כל אחד מבין את זה ומחפש את תפקידו המיוחד בבית ולא את סוגיית העליונות, מי קובע, מי מחליט, אלא באופן טבעי הדברים מתרחשים מעצמם, ובסוגיות אידיאליות שקשורות יותר לעולמה של בית המדרש, אז הגבר עם ידיו רב לא יותר בתחום התורני, אז ודאי שדעתו נשמעת יותר, אלא אם כן גם אשתו תלמידה חכמה. בעוד שבעניינים המעשיים הטבעיים שקשורים לעצם החיים, אז כל מה שדיברנו, ודאי שהאישה יודעת איך להפוך את הדברים למציאות טובה ונוחה יותר באופן מעשי. דיברנו על המשל הזה של לסוסתי ברכבי פרעה דמיתיך רעייתי, סוס ורוכבו רמה בים, כמו שאומר נפש החיים. ואמרנו גם שזה מאוד קשור לקשר שבין התורה שבכתב לתורה שבעל פה. שהתורה שבכתב זה הזכר, זה בעצם מלמעלה למטה. תורה שבעל פה יש בה הרבה בחינה של מלמטה למעלה, על ידינו, מתוכנו. חיי עולם נטע בתוכנו, אומרים זו תורה שבעל פה. זה מה שנובע מהיצירה הישראלית המקורית. ושוב, החיבור הזה הוא זה שיוצר את השלמות. נראה לי הדבר הזה גם מוזכר. ואז ראינו את דברי שלמה המלך. אולי ראינו, אולי לא, במשלי. שאמר את הפסוק, שמע בני מוסר אביך, ואל תיטוש תורת אמך. ואז יש מקום כמובן לשאול, וכי במעשה החינוכי, השליחות והתפקיד של הכנסת התורה לבית, היא נמסרה דווקא לאישה. הרי אנחנו יודעים שדווקא הגבר מצווה על לימוד תורה, על כל המציאות הזו, אז מה זה? שמע בני מוסר אביך ואל תיטוש תורת אמך, אלא כמובן, כולכם יודעים את ההסבר, אני רק מציין את זה כי זה קשור לאותו רעיון, שהגבר, כמו שאמרנו, לומד את התורה בבית המדרש, את האידיאלים, באופן כללי, את המצוות, הוא מכניס את זה לבית. אנחנו מקפידים. תודה רבה, יעמדוך עמים, השם יזכה אותך, שכל החוכמה שאתה לומד תיפול לך בתוך הלב ותעורר לך את הרצון לאהבת השם, ליראת שמיים, שהצדדים הזכרים והנקביים שבשיעותך יהיו ביחד בהרמוניה בעזרת השם, מתוך כך תמצא את הצדיקה שלך, יהיו לך ילדים עם פאות ארוכות, חמודים, ילדים שמחים. הייתם זה פה עכשיו, אני בניתי את הקוסטה של הפעם הבאה, אתם יודעים, זה המגמה, סתם מצחוק, לא, לא חייב. אמרתי לכם, זה היה פעם שברה מים, בלחתי קצר. כבר אז אמרתי, כשזה חם, זה יותר. אם זה עם חלב, זה יותר. לא, ערק אני... לא, זה לא עובר לי בגרון, ערק, אני לא... זה לא אני. בכל מקרה, אז לענייננו, אז כמו שאמרנו, האישה לוקחת את התורה מהבעל, את החוכמה, והיא יולדת חיים של תורה, היא יולדת מציאות של תורה בפועל, על ידי האופן שבו היא חיה, על ידי היומיום שלה, לא על ידי דיבורים גבוהים. היא ממש רואה את זה ביני לבין אשתי בשולחן שבת כל שבת. היא ממש רואה את הדבר הזה. מישהו תורני, כאילו רוצה להיות תורני, הוא תמיד חשוב לו שיהיה דברי תורה בשולחן, נכון? חשוב. ואני כל סעודת שבת, אני בלחץ, שיהיה לי מה להגיד בשולחן, אז אני חושב, אחרי התפילה, לפעמים אפילו בתפילה קצת, שיהיה לי איזה משהו טוב שייכנס ללב של הילדים. תמיד אני חושב על זה. ואז אני בא בסעודה, אומר את הדבר התורה, ואני מבסוט, אומר, מילאתי את תפקידי כגבר, ואז אשתי לוקחת איזה, עושה צחוקים, הילדים פתאום מגיבים בגלל שהיא זרקה משהו, ואז זה נהיה איזושהי חגיגה כזה נחמדה, ואז אני אומר, ואני מקשיב להם, הם צוחקים, אני קשה לי לזרום כי אני תקוע, אבל היא יודעת כאילו לזרום עם זה, היא עושה את זה משהו יותר חמוד, יותר מתוק, וזה ממש כל הזמן מומחש לי העניין הזה. לפעמים זה מתהפך, האישה היא רציונלית כזאת, היא מביאה את התורה. יש כאלה, והבעל הוא דווקא ליצן, או זה שיודע להכניס את זה ללבבות. בסדר, לפעמים אמרנו תפקידים מתהפכים. אבל באופן כללי, אז יש את הגמרא בקידושין, אצלכם בדף, איזה מספר זה? 8. אז הנה אומרת הגמרא בקידושין, 3 שותפים הם באדם, הקדוש ברוך הוא, אבי ואמו. בזמן שאדם מכבד את אבי ואת אמו, אמר הקדוש ברוך הוא, מעלה אני עליהם כי לודרתי ביניהם וכיבדוני. תני הרבי אומר, גלוי וידוע לפני מי שאמר והיה עולם, שבן מכבד את אמו יותר, מפני שמשדלתו בדברים. לפיכך הקדים הקדוש ברוך הוא כיבוד אב לכיבוד אם, וגלוי וידוע לפני מי שאמר והיה עולם, שהבן מתיירא מאביו יותר מאמו, מפני שמלמדו תורה. לפיכך הקדים הקדוש ברוך הוא מורה אב למורה אם. אז פעמים רבות האבא הוא זה שמטיל את המשמעת, את היראה, את המשמעת בבית, בעוד שהאימא משחקת עם הילדים בחיבה. האבא לפעמים מתרחק מהילד, כי הוא רוצה שהילד ייקח אחריות, שיהיה עצמאי, אז הוא דווקא מתרחק. בעוד שהאימא כל הזמן מתקרבת אליו ומתקרבת אליו, הילד הולך. האימא מתקשרת, למה לא התקשרת? תגיד לי מתי שאתה בא, תעיר אותי לפני שאתה מגיע. אבא בכלל לא מעניין אותו בכלל, אתה אומר מה זה זה, אבא לא אכפת לו ממני. זה לא שלא אכפת לו ממך, הפוך, בגלל שהוא אכפת לו ממך, אז הוא רוצה לשחרר, כי הוא יודע שבשחרור אתה תפתח את העצמיות, את העצמאות, את האחריות, את הבגרות. אבל יש הבדל בדבר הזה. כל הזמן האבא מתרחק כדי לתת מקום, אבל האמא כל הזמן מתקרבת. האבא אומר לילד, חשוב לשים כיפה, צריך לשים כיפה. האמא אומרת, כפרה עליך, הכיפה יפה עליך. היא מסתכלת לו על הכיפה, מנשקת לו את הראש. כן, אז זה שתי תנועות שמשלימות בחינוך הילדים. אהבה ויראה, חיבוק וריחוק. זה בית בריא, הוא צריך את שתי הצדדים, את שתי הבחינות. ולא צריך לנטור לאבא על זה שהוא מתרחק ולאהוב את אמא כי היא מתקרבת. זה לא יפה. כי גם לכם זה יקרה אחר כך, חס וחלילה. כשאתם תהיו אבות לילדים, זה יחזור על עצמו. לכן חשוב לכבד, זה מה שאומרת הגמרא, את המקום של האבא, שאם הוא מתרחק מטבעו, זה לא כי הוא אוהב פחות, זה לא כי אכפת לו מכם פחות, אלא בגלל שזה המהות שלו, ליצור ריחוק כדי שתתפתח שם עצמיות, והאמא נותנת את ההשלמה מהצד שלה. לכן לא צריך לנטור לאבא אל אדרבה, להתקרב אליו עד כמה שאפשר ולקרב אותו אליכם. לא יודע אם הזכרנו את זה, שחוקרים גם מראים שיש הבדל בין האופן שבו גברים ונשים משחקים עם ילדים, אפילו באופן שבו הם מרימים ילדים, שאמא מרימה תינוק ישר היא מחבקת אותו, אבא מחזיק תינוק קודם כל מקפיץ, הוא רוצה לתת לו את החוויה של העצמאות, זה משהו לא מודע שלא חושבים עליו, ורק אחר כך הוא מחבק. הרב סולובייצ'יק הגריד, הרב יוסף דוב הלוי סולובייצ'יק, אומר דברים מאוד יפים בעניין הזה, מאוד מאוד אפילו מרגשים. אז תראו שם אצלכם בספרו אדם וביתו, אומר הרב סולובייצ'יק כך, ביהדות יש יופי, הוד, חמימות ועדינות. החוויות מועברות מאדם לאדם לא באמצעות דיבור, אלא באמצעות מגע מתמיד, באמצעות התחברות. על ידי פעפוע מלב אל לב, דמעה או חיוך, עיניים חולמניות ונעימה רכה, דומיית בין השמשות וקריאת שמה. את כל אלה נמצא בתחומה של האימהות. האם היא היוצרת את הלכי הנפש, היא האומן שמתחת ידו יצאו הרוממות ההוד והיופי, היא המספרת לילד את עלילותיה הגדולות של היהדות, היא המעבירה אליו בדרך כלשהי את הרטט, את מקצב ליבה של היהדות, בשעת משחק, שירה, צחוק ובכי. הרב סולובייצ'יק מתאר בצורה באמת מלכת אומן, את החיים שלו, שלו, בצל אבי ואמו, כי אביו הגדול היה פצצת אטום של תורה, גאון בתורה, ממש אדם קפדן שככה הכל, דמות סמכותית מאוד, והוא מעיד שההשפעה הרוחנית של אמו על אישיותו הייתה לא פחות מההשפעה של אביו, שממנו הוא קיבל את תורתו. הוא כותב עליה, הוא כותב על אמא שלו ככה, נראה לי לא שמתי לכם את זה, שכן, היא לא לימדה אותי. כתוב לכם את ההמשך? לא? הוא כותב עליה ככה, היא לא לימדה אותי, פשוט התבוננתי בה. ראיתי אותה מסדרת את הבית לקראת החג, מתפללת את תפילותיה, לומדת את פרשת שבוע בליל שבת בניגון נעים. ממנה למדתי לחוש את נוכחותו של האל. לולי אמי הייתי גדל להיות אדם קר, חסר נשמה ויבש. אבי לימד אותי את הלכות שבת. מאמי למדתי לחוות את שבת המלכה. האבות יודעים הרבה על השבת, אבל האימהות יודעות לחיות אותה. כל מילה מיותרת. זה מאוד ממחיש את הדברים. הרב קוק בשמונה קבצים, בלשונה המיוחדת, מגדיר את ההשלמה הזו. קובץ ג' לפניכם, נפש האישה עשויה היא לקבל רשמים מבחוץ ולפתחם בקרבה. על ידי ההשפעה החיה של נפש הגבר, על ידי הגרעינים שכבר החל בהם כוח החיים, הבאים אל תוכה מתוך הסביבה של הגברים. כמובן היום גם נשים לומדות תורם בעצמן, שזה כבר קשור לשינויים שעוד נדבר עליהם בפעם הבאה. מצליחה היא בבינה יתרה יותר מהאיש, ומאוד צפון עבורה עתיד מזהיר וגדול. אין קץ לברכה שתביא אז האישה ברוחה, לעולם הרוחני, להיגיון, לשירה, ליופי, וממילא גם לגבורה ולקדושה. גדולה הבטחה שהבטיחן הקדוש ברוך הוא לנשים, יותר מן האנשים. וידוע שאפילו במעשה ההיריון והלידה, משתקפים ההבדלים האלה בצורה בולטת מאוד. משום שאין סתירה בין הרוחניות לבין הגשמיות. השם מסתכל בתורה וברא על מה. לכן גם בעולם הטבע, הגבר כל תפקידו מסתכם ברגע אחד קצרצה, רגע הזרעה. אבל מהרגע הזה האישה יוצאת לתהליך ארוך ומורכב של 9 חודשים, בחילות, הקאות, הוולד הולך עמה לכל מקום, ועד שיש לידה וצירים וחבלים והחלמה. ואז בחיבור שבין השתיים, הגבר מכניס לבית את התורה מצד השכל, מצד החוכמה, אבל האישה מחדירה את זה ללבבות, מכוח הבינה היתרה שהיא זכתה לה, ואז יש השלמה, והדעת היום והשבות על לבביך, כי השם הוא האלוקים. את החוכמה זה לא חוכמה לקנות, אתה ברגע אחד קולט את זה, אבל להחדיר את זה ללב שלך, לרצות את זה, זה משימה של חיים שלמים. התפקיד של האישה הוא עצום, 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 ממש. לכן אני אומר תמיד לחתנים וקלות, שתמיד הגמרא אומרת שלפני החתונה, אז אומרים קודם כל ללמד תורה, ואז יישא אישה, כי אפשר החיים בצברו ויעסוק בתורה. קודם ללמד תורה, ואחר כך יישא אישה. ללמד תורה ויישא אישה. אבל אחרי החתונה מתרחש תהליך הפוך, שאיך ניתן לקרוא לו? ללמוד אישה ולישא תורה. על ידי שילמד אישה, יראה את ההבדלים האלוקיים באור חיובי, ילמד מהם, אז הוא יזכה לישא תורה. אז הוא יזכה למדרגה של חיים עם התורה הקדושה, שתעורר גם את הרצון, את הלב, לחיות את הדברים, ולא לומר כל הזמן את אותם הדברים. בסדר, עד כאן הרעיון הזה. השלמה של דברים שראינו בפעם שעברה. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם שהכל נהיה בדברו. טוב, בואו נסכם את הרעיון הזה לפני שנתקדם לדף הבא. לא, בעצם נתקדם כבר לדף הבא. איפה שיש את ההודעה, מה המקור הראשון אצלכם? הרמק? בדף הבא שהוא לא דו צדדי. הרמק? לא חולק? אז הנה. אז הנה, עובר עכשיו הדף זה של היום. נראה לי זה מתחיל ברמק. אנחנו ננסה לתפוס את הרעיון הזה במושגים של חכמי הסוד, במושגים מעולם הקבלה, כדי שזה יישב אצלנו בצורה יותר שלמה בנפש. לכן בואו ניכנס קצת למושגים קבליים שהם תמיד נזרקים לחלל האוויר, אבל חשוב לומר אותם בצורה מסודרת, שישבו כתורה שלמה בתוך הדעת שלנו. אז אנחנו יודעים שהשלישייה הראשונה בעשר הספירות, שהם המידות וההנהגות שבהם השם ברא את עולמו, השלישייה הראשונה היא כתר, חוכמה ובינה. השלישייה שבאה אחריה היא חסד, גבורה ותפארת. כשתמיד במבנה הספירות צד ימין הוא קו ה... קו ימין הוא קו ה... הגברי יותר, החסד, החסד, קו החסד, צד שמאל בספירות זה קו הדין, והקו האמצעי הוא קו הרחמים. אוקיי? זאת אומרת שבקו ההנהגה האלוקית בנויה משלושה קווים. יש שלוש צורות של הנהגה. השם מנהיג את העולם בחסד מצד אחד, זה קשור אל הספירות, חסד, חוכמה, נצח, במבנה של הספירות זה קו החסד. השם מנהיג את העולם גם בדין, וזה קשור לקו הבינה, הגבורה, ההוד, המלכות, אמנם היא באמצע אבל היא נוטה אל השמאל, ויש את הקו האמצעי הממצע, זה קו הרחמים. כן, אז זה בגדול מבחינת ההנהגה. אומר הרמק בתומר דבורה, פרק ו', מקור אחד לפניכם, אומר משפט קצר, התפארת בעל החסד נוטה לימין, וכל הנהגותיו בימין, יצר הטוב, והנקבה שמאלית, וכל הנהגותיה בגבורה. מידת הגבורה היא בצד שמאל במבנה של עשר הספירות. אז באמת המשפט הקצר הזה הוא חלק ממהלך ארוך בתוך התומר דבורה. אנחנו נחזור אליו כשנדבר על סוד ההשלמה בחיי הנישואין, אבל כבר עכשיו ניקח משהו שנוגע לענייננו. ברור שגם לאיש וגם לאישה יש בתוך האישיות את כל עשר הספירות. ואף על פי כן דיברנו על זה שיש התמקדות, שהאיש הלך יותר לקו ימין, חוכמה, חסד, זה קו החסד, והאישה, אומר הרמק, שייכת יותר לצד שמאל שבהנהגה, שזה בינה, גבורה, מלכות, כן? האישה שייכת יותר לצד שמאל. אז לדוגמה אומרים המקובלים שגם באיש וגם באישה יש את האותיות אש, אלא שאש, אלא שלאיש יש את האות יוד בין האש, ולכן האש שלו היא לבנה. היא אש של חסדים, היא אש של ויתור, היא אש של רחמים, לעומת האישה שהיא קיבלה איזה אות? היי. היי זה אש אחרת, זה אש קטלנית, צריך להיזהר. זה אש אדומה. אצלה האש יותר קשורה ליסוד הגבורות. ולפי מה שאמרנו, שאנחנו מדברים על גבורה, תמיד אנחנו מדברים על היכולת שיש באמת יותר לנשים, לקחת אידיאלים גבוהים, רעיונות גבוהים של תורה, של מוסר וצדק, ולצמצם אותם, להגביל אותם, ולהתאים אותם לקצב של המציאות, לאופן שבו המציאות יכולה לשמוע. הרבה פעמים אני מוצא את עצמי אומר דבר תורה אצלנו בבית, ואשתי אומרת לי, אתה קצת מדבר מעל הראש, קצת מעל הראש, עוד קצת תוריד, עוד קצת תוריד, שיגע, שיגע. כי באמת יש לה את הכישרון הזה, להרגיש תמיד אם הדברים נוגעים או לא נוגעים. ויש בזה דבר נפלא, הגבורה הזאת, היכולת לקחת רעיון גבוה ובאמת להנחיל אותו לגודל הטבעי של הילדים, וליכולת הטבעית של המציאות להתרומם בהדרגה, היא יכולת שקשורה למידת הגבורה. זה לא קל, מה שנקרא גבורת הצמצום. קשה לצמצם רעיון גבוה. אבל זה היכולת שלה, זה הכישרון שלה. אז זה בשפת המקובלים. הדגמנו את זה הרבה דרך התנ"ך, אם אתם זוכרים. בין היתר על ידי שיצחק רואה את עשיו ומבקש לברכו, אבל רבקה מבינה שזה העסק הזה לא ילך, כי יצחק מזהה בעשיו משהו מאוד גבוה, אבל משהו שלא יודע לשכון באופן קדוש בעולם הזה כרגע. מה שאמרנו שהראש של עשיו גם נקבר במערת המכפלה, אבל הגוף לא רלוונטי שם. בעוד שרבקה רואה את יעקב, היא רואה את החיבור האפשרי ליצירת האומה. אותו דבר הדגמנו על ישמעאל, שאברהם הוא החסד בהתפשטותו, ממש הכנסת אורחים, אנשי סדום, הכל שם נמצא בתוך אורות מאוד מאוד גבוהים של הכלה ועין טובה, אבל שרה באה ודורשת מאברהם אבינו לדייק את מידת החסד שלו, בגבורה, לצמצם אותה ולהרחיק את ישמעאל, כדי שעם ישראל יוכל להתפתח בצורה נכונה מיצחק. אז זה ממש הדוגמה שכבר המחשנו אותה. טוב, נתקדם. מאחר ונגענו במושגים של הספירות, של אמרנו האישה זה יותר בינה, גבורה, מלכות, אז עד עכשיו דיברנו הרבה על גבורה ועל מלכות בשיעורים האחרונים. עוד לא דיברנו על בינה באופן יותר ממוקד, שזה אחת משלוש ספירות שמאוד שייכות אל האישה. אז בואו נדבר קצת על בינה, שזה גם הכל קשור בסוף לאותו רעיון כללי, אבל גם יש בתוך זה אלמנטים מיוחדים. אז בסוגיה של הבינה כידוע, יש אחת הסוגיות שמקשים על מעמד האישה ביהדות, נכון שמצד אחד באמת כתוב בבראשית רבה, שויבן השם אלוקים את הצלע, מכאן שניתנה בינה יתר על האישה, מצד שני כתוב במסכת שבת ש... יפה מאוד. שנשים דעתן קלה. אז זה שרואים את הדבר הזה כקושייה או כאילו מזלזלים באישה. אגב, איך אתם מסבירים לעצמכם את האמרה הזו במסכת שבת? כן, שמה? תזכיר לנו.
הן לא מקובעות.
יפה, זוכר טוב. יפה. מה שהיא אמרה לו שאתה כבר 40 שנה אומר אותו דבר. אבל... הוא אומר, אשתי אומרת היום כך ופעם אחרת, יש גברים מזלזלים בזה. מה, את לא זוכרת מה אמרת אתמול? אתמול אמרת הפוך, ואז הוא מעמת אותה רציונלית עם טענותיה, כאילו שהוא בבית משפט. במקום שיואב אותה ויראה את המתיקות, ולהרגיש את השינויים של הזמנים. וזה בסדר להגיד לפעמים דברים אחרת, אל תהיה כזה עקבי, אומרת האישה לבעלה. זה נקודה מאוד יפה. יפה, אז זה תשובה אחת. יש עוד תשובה לעניין הזה? כן, אתה אומר, הדעת הקלה זה היכולת לפזר את הדעת לכמה וכמה. מעניין, גם, יפה, חמוד. יש עוד משהו?
מה זה דעת, הרב?
בסדר, אז בשביל זה לענות תשובה, צריך להגיד את זה, אתה צודק, נכון? אז הנה, אז בואו נלמד עכשיו. אז כמובן שהתשובה נעוצה בהגדרת המושגים. חוכמה, בינה ודעת, חוץ מהפירושים החדשניים של הרב פרומן ושלך, שהם יפים ונכונים. אבל לעצם ההגדרה של המושגים. אז נפש החיים יש לכם במקור הבא. אומר נפש החיים, רב חיים מוולוז'ין, גדול תלמידי הגר"א, כי דעת פירושו התחברות, כידוע. ובחטאו נתערבו כוחות הרע בתוכו ממש, וכן בעולמות. וזהו עץ הדעת טוב ורע, שנתחברו ונתערבו בתוכו ובעולמו, הטוב והרע יחד, זה בתוך זה ממש. אז דעת זה התחברות. מה זה קשור? איך זה מגיע כשלב נוסף אחרי החוכמה והבינה? הרי אנחנו צריך לקחת את זה להקשר, שאנחנו מבקשים כל יום בתפילה, אנחנו רוצים גם חוכמה, גם בינה, גם דעת, ודעת זה לא דבר שלילי, אלא כאן הוא מגדיר דעת כהתחברות, הוא לוקח את זה באמת מעץ הדעת טוב ורע, שהמשמעות הייתה התחברות, שממש מסמת את עינינו מלבחור בטוב, כי הטוב והרע התערבבו זה בזה, במקום המציאות הקדומה שבה הרע היה מבחוץ, ואז היה ברור מה האמת ומה השקר. אז לענייננו, אם ניקח את הדבר הזה, אז נאמר שחוכמה, אז כמובן זה החוכמה, כמו שזה נשמע, זה אינטליגנציה, זה IQ, זה הקליטה הראשונית של הדברים, ההבנה הפשוטה של המציאות, בדבר הזה אין הבדל בין איש לאישה, זה ברור. בינה, אז דיברנו כבר, זה הכרת טעם הדבר, זה להבין דבר מתוך דבר, זה לשמוע את מה שאתה אומר לי בין מילותיך, זה היכולת לשים את הלב בתוך הקשב שלי ולהרגיש למה אתה אומר את זה, מה מפריע לך, מה כואב לך, מאיזה מקום אצלך הידע מגיע, זה משהו הרבה יותר עמוק, אם תרצו תקראו לזה EQ, כלומר אינטליגנציה רגשית. אז בדבר הזה כמובן לאישה יש יתרון, בינת הלב, להבין דבר מתוך דבר. דעת לפי זה, כמו שאומר נפש החיים, זה השייכות וההתחברות המוחלטת אל עצם הדבר. והאדם ידע את חווה אשתו, או החיבור הזה בין טוב לרע, מה שקרה לנו כבני אדם בעקבות החטא. דעת זה אומר שהידע שהיה בחוכמה התפתח בבינה, מגיע לדעת ונהיה חלק ממני. זה השלב שבו האובייקטיבי, קרי הידע שמחוץ לי, הופך לסובייקטיבי. קרי ידע שהוא חלק ממני. זה ידע שמניע אותי. זה ידע שהופך להיות הרצון שלי. זה המשמעות של דעת. אם תקראו בפשטות, אז אפשר להגיד שדעת זה איזשהו חיבור שלם בין חוכמת השכל לבין בינת הלב. זה הכי הרבה שאני יודע להגיד על דעת. בסדר? זה המדרג. אוקיי, אז אם כזו היא ההגדרה, אם זו ההגדרה באמת, אז צריך לראות באיזה הקשר נאמר במסכת שבת, נאמרה האמירה הזו, שנשים דעתן קלה בשבת למד ג', תמיד שיש איזו אמירה שמקשים, אז צריך להסתכל בגמרא מי אמר את זה ולמה הוא אמר את זה. לפעמים לפי ההקשר אתה כבר יש לך את התשובה. מי אמר את זה ובאיזה הקשר הוא אמר את זה? שבת למד ג' היה דף יומי לפני כמה וכמה זמן. תריצו רגע. תתחילו מההתחלה, כי מהסוף זה ייקח לכם יותר זמן. תתחילו מההתחלה. מי אמר את זה? סתם, גם אני לא הייתי יודע, אני סתם משחק אותה. אני גם לא הייתי יודע אם הייתם שואלים אותי. אז באמת הסיפור עם רשבי ובנו במערה, אחרי שהיו בבית הכנסת, התחבאו שם בתחילה, ואז באמת רשבי אמר לבנו, החליטו שהם בורחים למערה לשנים רבות בלא ידיעתה של אשתו, ולא רצו בכוונה להגיד לה לאן הם הולכים. למה? מה הסיבה שבגללה רשבי אמר לבנו שלא יגידו לאמו להיכן הם הולכים? כי נשים דעתם קלה. זה הסיבה, זה מה שכתוב שם, כי נשים דעתם קלה. רגע, מה הקשר עכשיו? מה הקשר? אלא לפי זה צריך זה ממש הרעיון של הדעת, מה שכתוב שם. המשמעות של הדברים היא שהאישה יש לה פחות יכולת לעמוד ברגעים נוראים וזוועתיים של שבי. תגיד, רגע, אבל אומרים לאישה יש יותר כוח סבל. לא אומרים תמיד, אישה מביאה אותה בהיריון, מחזיקה את זה. והגבר תמיד אומרת, אם היית הריון אחד, אתה היית עובר, אתה היית מת כבר. ידוע שלאישה יש כוח סבל, היא מחזיקה. ידוע את ההבדל בבית בין גבר חולה לאישה חולה. גבר חולה, נכון אלעד, הוא יושב כמו הפנדי במיטה, צריך שיפנקו אותו, יביאו לו הכל, הוא חולה. לא מרגיש טוב, מתלונן. האישה חולה, עושה כביסות, ילדים, עניינים, שטיפה, הכל ממשיכה ככה עד שהיא מתעלפת. יש קצת יותר פינוק אצל הגברים בעניין הזה. אומרים שזה קשור לכוח סבל, רואים את זה אצל זקנים וזקנות, לא תמיד, אבל הרבה פעמים זה קורה, לא אגיד באיזה עידה זה קורה יותר, אבל זה קורה. הגמרא אומרת, זקן בבית זה קטסטרופה, זקנה בבית ברכה. זה קצת קורה בגילאים, זה אצל עדות מסוימות, שהגבר זקן, הוא מצפה שכולם יפנקו אותו, יעשו לו, וכל דבר קטן שמפריע לו זה דבר גדול, והאישה ממשיכה, 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 עושה, עושה, נותנת, עושה, נותנת, עושה, נותנת. אז זה קצת קשה, אז בכל מקרה, לענייננו. אז אם אומרים, יש לה כוח סבל, אז למה היא פחות יכולה לעמוד במציאות של שבי? למה החשש הוא דווקא אצלה? כי דעתן קלה. משום שאצל האישה, הצד של הרגש והדמיון הוא הרבה יותר חזק ודומיננטי בהפעלת שיקול הדעת, בניתוח המציאות. וכשאתה נמצא בשבי ואתה לא יודע מה ילד יום, ולאיזה זוועה נוספת יכניסו אותך מחר, אז הדמיון עובד שעות נוספות. הרגש, הפחד, האימה. ולכן כן, אומר רשב"י לבנו, יש יותר סיכוי שהיא תגלה, למרות שהיא לא רוצה לגלות, אבל יש יותר סיכוי שהיא תגלה. כלומר, באימות הזה שבין השכל לרגש, שבין החוכמה לבינה, בחיבור שבין השתיים, שזה הדעת, ייתכן שהיא תיתה למקום של הרגש, הדמיון, הפחד, האימה, הכאב, ולמרות שהיא יודעת שאסור לה לגלות, אבל זה לא יעזור. לא כי אין לה כוח סבל. כי הצד של הרגש והדמיון הוא מאוד מאוד חזק. זה הצד של הבינה. וזה יכריע אותה. גבר יותר יודע, בדרך כלל, לא תמיד, להפריד בין השכל לרגש. לשים את הרגש בצד, את הכאבים, את הדמיונות, את הפחדים, ולא לגלות כי אסור לי לגלות. לכן יש לו יותר יכולת ליצור את ההפרדה הזו. או את החיבור הנכון בין השכל לרגש, שזה בעצם דת. אז זה ההקשר של הסוגיה. זה לא אני אמרתי, זה ההקשר של הסוגיה. בגלל שנשים דעתם קלה, וכשיש מתח בין שכל לרגש, הן עלולות להעדיף את הרגש, את המפגש החי עם הדבר, חלילה בשבי, אבל גם את דברים אחרים, לכן דעתם קלה. זה לא איזון נכון. להמחיש את זה עוד יותר, זה מה שהגמרא אומרת, נשים פסולות לעדות. יש כל מיני הסברים למה אישה פסולה לעדות. אבל אני הכי אוהב את ההסבר שאומר, לא, אישה פסולה לעדות. אישה פסולה לעדות. להעיד על אדם שחטא וכהנה, לא מקבלים את דעתה. אז הכי קל להסביר את זה, לפי העיקרון שאמרנו עכשיו. כי אצל רוב הנשים, שהצד הרגשי הוא דומיננטי בשיפוט המציאות, אז כשהיא תגיע לבית משפט ותתאר איך פלוני הרג את אלמוני, או גנב אישה זקנה ברחוב, כשהיא תבוא ותספר את זה, היא עלולה לספר את זה יותר מכפי שהתרחש. משום שבסיפור הדברים יש את החוויה האישית, את הכאב, את עוגמת הנפש, את מה שהיא חוותה שם. ובעדות אנחנו צריכים שכל קר. אנחנו צריכים טכני מה קרה. יותר מזה, אתה עלול להשפיע חלילה על הדין וליצור דין שהוא לא אמת. לכן אישה פסולה לעדות. זה קשור ליסוד הזה של הטיית הדעת, קלות הדעת לכאורה, קלות הדעת למקום הרגישי. אז זה ההקשר בסוגיה. אז לפי זה אנחנו מבינים שדווקא החיסרון של האישה, דווקא בה נעוץ יתרונה. כלומר, החיסרון הזה שדעתן קלה ולכן בשבי כך או בעדות כך, זה גם קשור ליתרון שלה, שבינת הלב שלה מופעלת באופן עוצמתי ביחס לכל דבר, להרגשת החיים, ללימוד תורה, לקשר עם אידאלים, לקשר עם ילדים, דווקא בגלל שהיא חיה כל כך באופן קרוב את הדבר שאיתו היא נפגשת, שזו תכונה מדהימה, הלוואי עלינו לקנות את הדבר הזה, דווקא מזה נולד חיסרון. כשזה מגיע לדעת, לאיזון, להרמוניה בין שכל לרגש. אז כן, כן.
נכון.
מה, בגלל שהיא פסולה לעדות, אתה אומר? אדרבה, שם... נו, זה מה שאמרנו. בשיעור הקודם ניסינו, כי ניסינו, אבל זה קצת מלאכותי, כי בסוף זה מאוד אישי פר זוג, אבל ניסינו לסרטט את גבולות ההנהגה, אם אתה זוכר, בין האיש לאישה. ניסינו. אני לא הרגשתי שם צליל של והוא ימשול בך. הרגשתי שם הרמוניה במה שתיארנו בשיעור. אבל זה באמת משתנה מזוג לזוג. כן? אני לא חושב שאנחנו נשארים עם המסר של והוא ימשול בך. בטח לא היום. שהמון דברים משתנים בתוך מבנה הזוגיות. אני חושב שאם באים בענווה אל ההבדלים שאנחנו לומדים, ומשתחררים קצת ממה שראינו בבית, שלא תמיד ראינו דברים מדויקים, ואנחנו מנסים ללמוד פה איך להשתפר. אז אנחנו יוצרים משהו הרבה יותר שלם, הרבה יותר מאוזן, הרבה יותר שוויוני אפילו. ויחד עם זאת יש הנהגה, שהיא יותר בתחום הזה, פחות בתחום הזה, כל מה שאמרנו. איך נראה לי? עכשיו תראו, כן? ודאי שאמרנו בעצמנו שבחינוך ילדים, למשל, כל מיני החלטות שהבית מקבל לגבי אפילו, סתם דוגמה, כמו שאתה אומר, כל החלטה היא שילוב. אז הבאנו דוגמה, נראה לי, בשיעור הקודם-קודם. אמרנו איפה הילדים ילמדו. עכשיו חושבים ישיבה תוך התיכונית ליוסי. הגיעה כיתה ת'. תראו, שלוח אותו במקום טוב. אז הבעל מביא את השכל, מביא את האידיאל, את הרעיון, מה החינוך שלנו, מה, איפה כדאי שנשלח, איפה באמת ככה מתאים יותר לאנישה המיוחדת שלנו, וזה וזה וזה. הוא גם רואה את הילד, הוא לא אהבל. אבל הוא גם, הוא הרבה רואה את הצד השכלי. מה צריך שיהיה, והישיבות הטובות, נניח שהוא נמצא בתפיסה והמחשבה הזאת, כן? ואז האישה היא כמובן באה ומשתפת את הלב, את הבינה, את הרגש. רגע, אבל יוסי שלנו הוא כזה, הוא כזה, הוא כזה. אין ישיבות שהן יותר כאלה, כי הוא לא כמו כל האלה ששם, ואז היא מרגישה וחובה. ואז ביחד, בחיבור שביניהם, מתגבשת החלטה אמיתית יותר. נכון, בגלל שכל דבר הוא שילוב, צריך את שתיהם. בגלל שכל דבר הוא שילוב. טוב, נקודה חשובה, אולי לסיום אפילו כבר להיום. אז אמרנו מצד אחד, נשים דעתם קלה. מצד שני אמרנו, בינה יתרה ניתנה באישה יותר מהאיש. טוב, אז מה, איך מתייחסים ל... מי גובר כביכול בשפה שאנחנו לא אוהבים? סתם אני אומר מי גובר. בשביל ההמשך. אומרת המשנה במסכת אבות, דבר נפלא. מסכת אבות, פרק ג' משנה י' ז'. יש את זה? יש לכם את זה? לא, טוב. אומרת המשנה, שימו לב, אם אין בינה, אין דעת. אם אין דעת, אין בינה. מה המסקנה? חזק וברוך. צריך להתחתן, בעזרת השם, שיגיע הזמן. טוב, נעצור פה.